בוקר טוב. היום זה יום הזיכרון של יום הפטירה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז ברשותכם אולי נאמר כמה מילים לעילוי נשמתו, דברי תורה, לעילוי נשמתו. אני רוצה באופן כללי נדע שהיה לו קשר מיוחד למכון מאיר. הייתי אומר, במשך עשרות, אולי למעלה מ-46 שנים, הוא היה קשור למקום הזה. מאז שהמקום כמעט נוסד ועד יומו האחרון. ובין השאר הדברים, הקשר שהיה לרב, הוא היה, נאמר, היה הרב, בעצם הפוסק. הרב הפוסק, שהיה לנו שאלות בהלכה, או שאלות ציבוריות, או שאלות כלליות, אז הוא היה הכתובת שאליו היינו פונים, והוא היה עושה את זה בשמחה גדולה, אלו גם הייתה לו אהבה גדולה, והערכה גדולה למקום הזה, לרבנים, לתלמידים, לכל מה שנעשה כאן, הייתה לו ערכה גדולה. וחשבתי רבות, מה זכינו, מי אנחנו, מה אנחנו? למה פתאום, מה באמת, אלא מה, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה אדם כללי. מה זה אדם כללי? הוא פסק אמנם גם בעניינים פרטיים כאלה ואחרים, והיה ביתו, לשכתו יותר נכון, היו באים לשם מכל הארץ וגם מהעולם, לקבל עצות, היה אדם מאוד חכם, מאוד בעל תבונה וחוכמה, חוכמת חיים וחוכמת תורה כמובן, כל זה. אבל יש איזה דבר מיוחד לאדם או לרב בסדר גודל כזה, מה מייחד אותו, מה אדם, זה מעניין אתכם. מי זה מעניין? לגלות? זה מפרשת השבוע. כתוב פרשת השבוע, יש בה עץ עם עין, שמשה רבנו שולח את המרגלים, הוא שואל אותם, יש שם עץ או עין, מה זה, כמה עצים יש בארץ הזאת? עץ אחד? כמה עצים יש? אז זה מין שאלה הזאת, מה, יש שם עץ עם עין? אתה לא רואה שיש שם עצים? אז רש"י מסביר במקום, אתם תבדקו טוב טוב האם יש, שאתם יכולים לבדוק מה יש בארץ הזאת, אם יש שם עץ, האם יש אדם שהוא בזכותו, בזכות האדם הזה, הכנענים, אי אפשר היה להילחם להם. ובהמשך רק פרשה נראים על איוב. האם יש אדם אחד צדיק? מדובר כאן על, לא על צדיקים, על הכנענים. האם יש שם אחד כזה צדיק שבזכותו, האדם הזה, זכותו, מגן על, על, על האנשים האלה? תבדקו את הדבר הזה. הדבר הזה מופיע במסילת ישרים. במסילת ישרים כתוב בסוף פרק י"ט, שהוא מדבר על מעלת החסיד והכוונות של החסיד. על מה מתכוון החסיד כשהוא מתפלל, כשהוא לומד, כשהוא עושה, כל מה שהוא עושה, מה הכוונות שלו. ואני אומר את זה מתוך תחושה פנימית, שהוא היה שייך למה שנקרא תקף במסילת ישרים, שהיה לו כוונות, הכוונות שלו היו כמו הכוונות של החסיד. כמו שאומר כאן הרמח"ל. אני מצטט כאן את המסילת ישרים. אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. חוץ מזה של כבודם של ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל וכל זה שהוא מדבר לפני זה, שהעניין של החסיד הוא באמת להרבות כבוד השם בעולם. והוא טובת הדור. מה זאת אומרת טובת הדור? שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו. גם להם. כן. למרות שהוא שייך לזרם ההוא, כן או לא? אתה בטוח? וגם להם? גם להם. זה היה, הרב היה אדם כללי מאוד. כאילו, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו רק יכולים לשאל, ללמוד ממסירה שלו. דרך אגב, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כתב מאמר שלם על העניין הזה, בנתיבות ישראל שם מופיע מאמר שלם, כוונת החסיד. החסיד, הוא אומר, חסיד זה אדם שלוקח אחריות על כל הדור כולו. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כפרים על עליהם יוכלו. מי זה, מי הם? שכל הדור אוכל מפירותיו. כל הדור אוכל מפירותיו. אדם אחד שכולם אוכלים, זה צריך להיות עץ רציני מאוד, עם כל כך הרבה פירות. וכן אמרו זיכרונן לברכה, היש בעץ, בדיוק זה הפסוק של פרשת השבוע, היש בעץ, האם יש מי שמגן על דורו כעץ? האם יש אדם כזה שמגן על הדור כעץ? על מה התפללתם בוקר? אני אתאר לעצמי, על ארוחת בוקר, נכון? מי התפלל כאן על ארוחת בוקר? כל הכבוד לך. אבל תאר לך שיש אדם שמתפלל על ארוחת בוקר של כל עם ישראל. לא פרטי. אנחנו זוכרים אותו. היה, בתקופה שלו היה עניין של הגירוש מגוש קטיף. איך הוא כאב את זה, נלחם על זה, התפלל על זה, פעל על זה, משהו, זה לא, לא, אני זוכר את התקופה הזאת, כולנו זוכרים את התקופה הזאת, כן. היה אדם שכאב את כאבה של ארץ ישראל ותורת ישראל, ולא עשה חשבונות, והיה ממש מוסר את נפשו, ופעל בכל מאודו למען כלל ישראל. ותראה שזה רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. והוא מה שאמרו זכרונה לברכה בלולב ומיניו, יבואו אלו ויחפרו על אלו. דהיינו, יבוא האתרוג ויחפר על הערבה. אם נגיע שהאתרוג זה הצדיק, והערבה זה ההפר. יבואו אלו ויחפרו על אלו. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, הוא לא רוצה את אובדנם. אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל, לזכותם, לחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דיינו שיתפלל. האדם הזה על דורו לחפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, ללמד סניגוריה לדור כולו. כמה הוא השתדל והתאמץ כאן לעזור לאנשים שלמדו כאן במכון, והתקדמו ורצו, והיו להם שאלות איך הם נוהגים, משפחות לא דתיות, מקיבוצים, מכל מיני מקומות, איך הם צריכים לנהוג. ממש יתאמץ וישתדל לפתור להם את הקשיים, את הבעיות. וכבר אמרו זכרונה לברכה לפסוק, ואני באתי בדבריך, בדניאל, שלא חזר גבריאל נכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. אתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות, אני לא יודע מה. אבל אם אתה לא מלמד זכות על עם ישראל ועל דור כולו, כולל על מי? אתה מסוגל להכיל בלבך את כולם. זה חסיד המשנה, זה הרב אל מרדכי אליהו. לא שהוא עצם עיניים, חס ושלום. היה לו ביקורת על זה ועל זה, והוא בסדר, היה מנהיג. אבל זה המיוחד באישיותם של גדולי ישראל. הוא אחד מהם. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה. מדוע לפי שלימד סנגוריה לישראל? כן, הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא מי שאוהב את ישראל. מישהו רוצה כאן שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו? ירים את היד חזק. תאהב את החבר שלך שמציק לך. אתה מסוגל לזה? מסוגל? נראה אותך. בדיבורי. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרואים, רואים בעין, אתה רואה, מנהיגים, האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל גזרות הקשות, ולפתוח עליהם שערי ברכה. למה הדבר דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה כשהוא אוהב את בניו אהבה נאמנה. והוא דבר שהטבע יעיד עליו. אז זה, סליחה שאני כאן מצטט, זאת ההרגשה שלי הייתה, כשזכיתי כל כך הרבה שנים, הוא היה אדם שהיה אכפת לו מעם ישראל, מתורת ישראל, מארץ ישראל, התפלל, התפעל בתגן. זה בגדול, זה מכאן גם כל ההצלחה של כל אחד, מי שרוצה להשפיע פעם על עם ישראל. מה שכן, היה בא לכאן מדי פעם, פעם בשנה, אפילו כמה פעמים בשנה, לתת שיעורים וגם שאלות ותשובות שהיו מסרים לו, דני היה מרכז כל המכתב, ונתני לו כל מיני שאלות ותשובות. והשאלות היו מורכבות, לא פעם הדברים היו לא כל כך פשוטים. והוא היה, אתן רק דוגמה, שבשעתו שאלו את הרבה, תוך כדי השאלות, איזה נוסח להתפלל במכון מאיר? הוא הסתכל עליי, הוא אמר עד אטרה, מה שהוא קובע זה מה שהיא... טוב, בסדר. וזה, טוב, שמעתי את התשובה, בסדר. אחרי זה היה כאן תלמיד, היום הוא תלמיד חכם כבר, היה שמע של הרב עובדיה, זיכרונו לברכה. והרב עובדיה, צריך לזכור, הוא היה ממש, אימץ את העדה האתיופית. הוא היה אכפת לו מאוד, גם הרב מרדכי אליהו כמובן, היה לו, למרות שהיו קשיים באותה תקופה, בגלל שהרבנות הראשית כל מיני, אבל אימצו ממש את העדה האתיופית. אז כשהיו שאלות, היו שאלות מורכבות מאוד, בעלייה הראשונה, זה נקרא מבצע משה. במבצע משה, אז הייתי הולך אל הרב לשאול אותו שאלות בהלכה, איך לנהוג ככה ואיך לנהוג ככה ומה לעשות ככה. והיה עונה לדבר הזה. יום אחד אני בא עם העניין הזה של שאלות בדברים שנושאים, ולא זוכר מה זה היה. בסוף אומר לי פתאום הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, אומר לי, תגיד לי, למה אצלך במכון הספרדים מתפללים כמו אשכנזים? כבר הבנתי מאיפה באה השאלה. השמע שלו היה ספרדי, תימני אפילו כמדומני. תימני. והוא כל דבר היה שואל אותו. כל דבר. אז הוא שאל אותו את השאלה הזאת. הוא אומר, אני ספרדי, מי בא לי כאן, ומתפלים כאן נוסח אחיד במכון מאיר. אז הרב עובדיה היה אדם מאוד ענק כמובן, כמו הרב מרדכי אליהו, כל אחד מדרגתו. אז הוא התחיל להסביר לי למה כל אחד צריך להתפלל בנוסח שלו. הרב עובדיה, הוא אומר, יש לב, הוא אומר, זה מסורת, הוא כתוב בדברים, כתוב שכל אחד, יש 12 צינורות לשמיים, וכל עדה יש לה את הצינור שלה. כשמתפללים צריך, איך אומרים, להיכנס לצינור שלו, לעדה שלו. אז לכן צריך להתפלל בנוסח של כל חזן, בנוסח שלו. ואני לא יכול להתווכח, מי אני אדבר מול הרב עובדיה, שמעתי, הקשבתי, באותם ימים בדיוק הייתה השאלה הזאת של הרב מרדכי אליהו, על ידי אחד התלמידים, איזה נוסח להתפלל כאן? והרב אמר, מה שאמר הדעת ראוק, הוא קובע מה שיהיה כאן בדבר. אלא מה הוא הסביר? כשאתה מתפלל ביחידות, בשקט, 18, תתפלל מה שאתה. זאת אומרת, אשכנזי, תימני, מרוקאי, עיראקי, טורקי, צרפתי, כל אחד לפי נוסח אבותיו, כי הרב עוד גם הסביר, אומר, צריך להיות נאמן לנוסח
ה... מה? אל תיטוש תורת
אימך. אבל כחזן, ככה הרב אליהו, זכרונו לברכה, הסביר, מכיוון שזה כללי הציבור, והשיקול היה אז, וגם היום דרך אגב, כי הציבור כאן הוא מגוון, זה לא ציבור אחיד, יש כאן בלי עין הרע קיבוץ גלויות, יש או אין? אז עכשיו, אחד יהיה תימני, אני לא יודע פעם שעברת נפילה של תימנים. אתה לא יודע מאיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר בכלל. ואחד אומר, מרוקאי, השני אומר, לא, הנוסח, אני רוצה אשכנז, אדו, קוראים שם השם באדנות, כאילו זה אדון שלי, או משהו כזה, כל זה. אז בשעתו החלטנו כבר. נוסח אחיד, פחות או יותר הוא מקיף את כל ה... את כל ה... את כל הזרמים, כל... וכולם יכולים להשתלב בזה, פחות או יותר. אז זהו. אז הוא אמר לי, הרב עובדיה, אבל אני צריך ל... יש לי הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה מצד שני. אבל מכיוון שהרב מרדכי אליהו הוא הפוסק שלה, היינו באים אליו בשאלות ודברים כאלה, אז מכיוון שהוא היה הפוסק, אז אנחנו הלכנו, עד היום הולכים לפי זה, אבל לאחרונה בגלל הפקסולות וכל הדברים האלה, קצת התחילו כאן כמה ספרדים להשתלט על העסק, אבל... אבל לא נורא, אני מוכן להם, אני יודע שהם קנאים לספרדים.
אתה אמרת שהשליח ציבור על הלבנות שלו, אתה שנית, אתה שכחת מה אתה עשית.
יכול להיות, אני זוכר כבר מה אני עושה. לא אכלתי, אני לא זוכר מה אכלתי אתמול בערב בכלל. לא, צריך להתפלל נוסח אחיד, אבל בשקט, בתפילת עמידה, אז כל אחד יתפלל בנוסח שלו, צריך שזה יקרה. אבל השליח ציבור צריך להיות בנוסח אחיד, על מנת לא לבלבל את ה... יותר מדי את האנשים שמתפללים. ושאלה של בעלי תשובה. היה בישראל שר, ידיד שלנו, קוראים לו הרב, עשה אורי, נו, תראו מה זה, המוח שלי כבר, היה שר החקלאות, אורי אריאל, אורי אריאל, אורי אריאל, שעשה שליחות נאמנה, באמת היה אוהב ארץ ישראל, ובאמת אדם מישר דרך וכל הדברים האלה הרבה. בשעתו אשתו למדה במכון אורג, חגית. טוב, והיא קיבוצניקית, מקיבוץ מעגן מיכאל. מעגן מיכאל? כן, נדמה לי ככה, מעגן מיכאל. טוב, אז היא באה בשאלה, בהתחלה דרכה, אחרי שהתחתנו, היא באה בשאלה, היא באה אליי בשאלה, יש בר מצווה לאח שלי, בקיבוץ, בשבת. והיא בעלה תשובה, ובעלה בכלל הוא אדם דתי, הוא אדם ירא שמיים וכל. מה עושים? אם אני לא אבוא לבר מצווה של האח שלי, אתה יודע מה, איזה חשבונות יעשו לי. זה לא פשוט. מצד שני, בוודאי יחללו שבת, תזמורת, אני לא יודע, כל מיני דברים, מה, ואוכל, ובכלל, ושבת, וכל הדברים בקיבוץ, מה עושים? לא ידעתי מה להגיד לה, אז אמרתי, טוב, אני אלך לשאל את הרב, את הרב מרדכי אליהו. שומע את השאלה, וממש הדריך את אורי, ואת אשתו, הדריך אותם בדיוק איך לעבור את השבת, בצד אחד לא לחלל שבת, מצד שני לכבד את המשפחה, את המשפחה ואת הילד, איך עושים את הדבר הזה, באיזה רגישות, באיזה עדינות, בכל הדברים האלה. כן, אל תעשו הפגנות, אנחנו שומרי שבת ואתם לא, משהו כזה. תעשו את זה בצורה כזאת שאף אחד לא ייפגע, אבל גם תחללו שבת מצד שני. אני זוכר את ההדרכה הזאת, הוא כל כך היה, הוא ראה את המציאות, שהיא לא תמיד פשוטה, היא מורכבת. איך להתנהל במציאות מורכבת, זה לא דבר פשוט. רואי הסיפור עם הרב ניצן ימין, ניצן ימין היום הוא ראש ישיבה בבית אל, ישיבה תיכונית גדולה. בשעתו שהוא בא לכאן, הוא היה בעל תשובה כזה, מתלהב, כל, עד היום מתלהב מדי פעם. אז הוא, יום אחד הוא בא אליי, אומר, אני רוצה לגדל זקן, אבל הוא אומר, הוא גידל כבר זקן, לא זוכר, הוא אומר, אמא שלי, אם, היא אמרה לי, אם אתה מגדל זקן, או הזקן או אני, לא מספיק שחזרת בתשובה, אתה גם מגדל זקן, זה בשום פנים ואופן לא עובר. אני ידעתי מה התשובה, אבל אני ידעתי, הוא מאוד היה מקורב ומעריץ של הרב מרדכי אליהו, הרב ניצן. אמרתי לו, אתה יודע מה, תלך לרב מרדכי אליהו, והוא ידריך אותך מה לעשות בדיוק, איך ומה ומו. אבל סיפר לי, באתי הרב, אומר, כן, אומר, בסדר, מה זה זקן? זקן זה לא מדאורייתא. אתה יכול להתגלח במכונת גילוח או בצורה אחרת, בלי סלבין את זה. כיבוד אביהם? דאורייתא? לצייר את האמא? מה זה שמה, מה זה נוגע? אתה תשמע, אל תגדל זקן. עד מתי? עד ימי הספירה. ימי הספירה, מה, לא נוהגים לא להתגלח. אז תתחיל, תראה, לאט לאט, תתרגל לאמא שלך. טוב, בקיצור, הוא נהפך לרב, יש לו כזה, היום קצת, הוא קצת, לא יודע למה, היה לו זקן כזה גדול. אמא שלו מבסוטה, יש לי בן רב בישראל, יש לו זקן גדול. איזה חוכמת חיים. וכל זה קשור לתורה, וכל, דוגמה, עשרות, דני יכול להעיד, הוא מכיר את כל הסיפורים האלה, כן, של, הייתה לו יחס מיוחד לעניין הזה של תהליך התשובה של הדור בכללותו, ושל כל אחד ואחד שהיה לו שאלות ודברים מהסוג הזה, הוא היה נכנס באמת עובי הקורה, ומסדר ומשתדל לעזור בעניין הזה. גם בנושא של העדה האתיופית, אני מוכרח לומר, בתקופה שהוא היה הרב הראשי לישראל, והרב שפירה גם ביחד, כן, היה חבלי הלידה של העדה עד היום נמשכים לא קלים, לעבור מתרבות לתרבות, מעולם מעולם, וזה, והיו שם קשיים גדולים ביותר. ולמדה כאן קבוצה של קייסים האתיופיים, המנהיגות הדתית של האתיופיים, וגם צעירים שלמדו היום רבנים משמשים ברבנות. ואז באתי למערב, אמרתי לו, מה עושים? הם יוצאים נגד הרבנות, עושים הפגנות, ועושים את הדברים האלה, ומה יהיה עם העדה, מה יהיה עם זה? אז הוא אמר לי ככה, תראה, אל תתערב. אל תיכנס לזה בכלל. תן לדברים האלה לעבור. לא להביע דעה, לא לכאן, לא לכאן, והיה מה להגיד. זה יעבור. וככה, הוא היה בא לכאן, אל הקבוצה של הקייסים, וכל בא ומחזק אותם, ומעודד אותם, וכל הדברים האלה. ובאמת, איך אומרים, הגל ההוא עבר, לא עד הסוף היום, לצערנו הרב עדיין יש קשיים מהדבר הזה, אבל אמרנו, סבלנות, סבלנות, כאילו הוא אומר, זה תהליך, זה לא בזבנג וגמרנו כל העדה, זה הולך לפעמים כמה דורות, עד שהכל משתלב ביחד וכל הדברים האלה. ראיתי איזו אחריות הוא לוקח על, על הדבר הזה, וחוכמת חיים ותבונה וכל זה. אני זוכר אותו בגירוש מגוש קטיף, איך הוא נלחם כאריה, ממש כאריה. נסע לגוש, עדד את, את, את התושבים, תפילות בכותל, מה לא, ראית שהוא ממש נקרא וזועק וצועק על ה... מעומק עומק נשמתו על המעשה הנורא הזה של גירוש יהודים מארץ ישראל. אז הוא היה, מצד אחד היה מנהיג שלקח אחריות על הדור כולו, פעל כפי שהוא פעל בעמדות המרכזיות מאוד ברבנות, השפיע, נשתדל על ה, על ה, גם על המדיניות וכל כמה שהיה יכול. צד שני, התייחס לכל אדם ואדם. היו באים לשם למשקתו אנשים, עם בעיות מכאן ועד הודעה חדשה, וכל אחד היה בעיניו מלך. הוא יכול להגיד, מה אתם רוצים ממני? אני כאן עשו כל כך... הוא היה בסבלנות, היה כל אחד ואחד השתדל לעזור לו, פותר לו, בתבונה עצומה, בחוכמה עצומה. אני כבר לא מדבר על המופתים שהיו לו, וזו תוצאה מהכללות שלו. אדם שהוא כללי, יש לו גם את היכולת של מופתים כאלה ואחרים. היה פעם אחד כאן רב שלימד כאן, ונתפס לו אגב, מה נתפס? הוא שכב בית חולים. ואמרו לו בבית חולים, תראה, אתה עכשיו שים גבס על כל הגוף, כל הגוף, חצי שנה, אתה לא זז, זהו. לא יעזור. הוא היה מקרב לרב מרדכי אליהו. אז לפני שקבעו אותו בגבס על, על הזה, אז הוא הרים טלפון לרב, וסיפר לו את הסיפור שזהו, עם הגב וכל הזה. אז הוא אומר, אני אעשה לך תיקון. הוא סיפר לי הרב, אעשה לך תיקון. באותו לילה הוא עשה לו תיקון. מה זה התיקון הזה? אני לא יודע. מה שקרה, בבוקר הרב הזה קם, אלו כאבים, הכל בסדר. לקח את הפה כלה שלו, ברח מבית חולים. זה לא יאומן. הוא חודשים שוכב, לא יכול לזוז. פתאום הכל התהפך. הוא אמר, אני אעשה לך תיקון. מה זה התיקון הזה? אני לא יודע. אבל זה ממש... אני רק, איך אומרים, גרגר מכל הסיפורים של המופתים שהוא היה עושה. זה בגלל צדיקותו הגדולה וכלליותו, שהוא אדם היה אדם כללי. גם בשידוך אם הוא עסק. הנה, יש כבר... ברית, אוי, אוי, אוי. לספר על שידוך אחד. כן? ביתי רצה להתחתן, זה לגיטימי, נכון. והגיע לגיל 21, כבר היה כבר רווקה זקנה, כבר מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. לא משנה, אז יום אחד אנחנו גרים בשכנות, אז הלכנו, אני רואה את הרב, אני אומר לו, הרב, תברך אותה שהיא תמצא חתן, את ביתי. הוא אומר, לא. היה לו ככה, ביטוי, לא. מה לא? שחתה נמצא אותה. טוב, אמר, אני לא... אחרי כמה זמן בא בחור שככה, מותק של בחור, אמר, אני רוצה להתחתן איתך. לא נתן לה מנוח. התחתנו ארבעה ילדים בעין רע. אתה יודע מה זה? צדיק גוזר. הקדוש ברוך הוא, אשרינו שהחידו שבתוכנו חי צדיק כזה גדול. יהי זכרו ברוך, נשמתו צורה מצרורה החיים.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-4000. 1-3-2-8-02-646-1-3-6-4-6-1-3-2-8, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.